שלום, ברוכים הבאים לסינמה סבבה, פודקאסט ביקורות קולנוע שבו מדברים בעיקר על סרטים חדשים. אני שי קיצ'לס, מבקר הקולנוע של ישראל היום. איתי נמצא כרגיל ידידי הידען אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה. אהלן אבנר.
חג שמח.
מה נשמע?
בסדר.
חג שמח גם לך. בתוכניתנו היום שלושה סרטים, קרב אוויר, סרט אקשן ישראלי שעוסק בשני טייסים מצטיינים, בימים שלפני פרוץ מלחמת ששת הימים, הקדרה, דרמה קולינרית ורומנטית עם ז'וליאט בינוש, שזכתה בפרס הבימוי בפסטיבל קאן האחרון, והיחידה ללוחמה לא ג'נטלמנית, סרט המלחמה החדש של הבמאי גיא ריצ'י, ששולח חבורה של לוחמים אמיצים למשימה בלתי אפשרית מול הנאצים, אי שם על חופי מערב אפריקה. ולסיום, עוד קצת ג'וליאט בינוש בפינת הטופ 5 שלנו, לכבוד יום הולדתה ה-60. אבנר ואני נבחר את חמשת הסרטים שלה שאנחנו אוהבים במיוחד. סינימה סבבה, תוכנית מספר 9. יאללה, מתחילים. קרב אוויר של התסריטאי במאי רועי הורנשטיין הוא סרט אקשן ישראלי שמתרחש בימים שלפני מלחמת ששת הימים ושמנסה להיות גרסה מקומית של טופגן. במרכז העלילה שני טייסים, רן האגואיסט והשחצן שמגיע לפקד על הטייסת לאחר שהמפקד הקודם נהרג, ואיתן הקיבוצניק, הקנאי וחסר הביטחון שמתקשה להשלים עם העובדה שזה המפקד החדש שלו. רגע לפני שחילות ערב מקים בישראל, השניים יאלצו ללמוד להסתדר זה עם זה ולהוביל יחד את טייסינו האמיצים למבצע מוקד, מתקפת המנע הנועזת שנועדה להשמיד את כל שדות התעופה של צבאות ערב. צוות השחקנים כולל את מאור שווייצר בתפקיד הטייס השחצן ודניאל ליטמן בתור הטייס הקיבוצניק. ואולי גם כדאי לציין שקרב אוויר כבר כיכב בכותרות לפני כמה שנים, כשרועי הורנשטיין הבמאי טען שלא קיבל תמיכה בקרן הקולנוע הישראלי, וזאת משיקולים פוליטיים. הוא פנה למירי רגב, שהייתה שרת התרבות כדי שתתערב, ובסופו של דבר הורנשטיין קיבל מימון מקרן רבינוביץ' ומקרן קולנוע שומרון, השנויה במחלוקת שהוקמה במסגרת רפורמה של שרת התרבות רגב. אז אבנר, איך התרשמת מקרב אוויר, והאם לדעתך מדובר בסרט שזכה להתנכלות פוליטית?
קודם כל, תשמע, ממה שאני מבין, הסרט עלה להקרנים לפני שבוע, שבוע וחצי, הוא עובד די יפה, יחסית לסרט ישראלי, אחרי הקורונה, אחרי 7 באוקטובר וכל זה, אני שמח בשבילו. כמו שאמרת, הסרט הזה מנסה להיות אהבה בשחקים הישראלי. זה מאוד ברור, כשהטריילר של הסרט יצא, ראיתי את התגובות בפייסבוק, חצי מהתגובות היו שזה חיקוי של אהבה בשחקים, אהבה בשחקים מעלי אקספרס, אהבה בשחקים גרסת החלטורה, כל מיני תגובות כאלה, שאנשים שלא ראו את הסרט, אך את הטריילר, זה מאוד ברור, הדמיון לאהבה בשחקים. ההבדל הוא שאהבה בשחקים, הראשון, סרט שהיה לו תקציב של עשרות מיליוני דולרים. החדש, סרט שהיה לו תקציב של מאות מיליוני דולרים. בסרט הזה, בהינתן שהוא סרט ישראלי, היה תקציב של מיליון דולר, לכל היותר. זה לא סכום שאתה יכול לעשות איתו אהבה בשחקים, או אפילו רבע אהבה בשחקים. אתה לא יכול לעשות פה אהבה בשחקים. איזה סרטים כן אפשר לעשות פה? קודם כל אפשר לעשות סרטים שנגיד כמו ולרי מתחתנת, או שבע ברכות, שרובם מתרחשים בתוך דירה. אז לא יודע, אולי גם אנשים יבואו ויגידו שזה לא קולנועי, זה תיאטרלי מדי. אז איזה סרטים כן אפשר לעשות שהם מתרחשים גם בחוץ? סרט כמו המזח למשל, סרט מלחמה שיצא בקיץ האחרון, אני חושב שהיה קצת ריאלי יותר מבחינת היכולות של הקולנוע הישראלי, כי זה סרט שעסק במצור על מוצב, הוא לא ניסה לתאר קרבות אוויר. או נגיד סרט כמו לרוץ על החול, שזה הלהיט הישראלי הכי גדול מאז 7 באוקטובר, סרט שהוא גם קולנועי וגם נראה טוב, וסרט שלא מנסה יותר מדי, סרט שהמטרות שלו היו ריאליות לחלוטין, ביחס לתקציב שיש לסרט ישראלי. אז קרב אוויר פשוט לא היה לו סיכוי. עכשיו, רועי הורנשטיין, אולי הוא מוכשר, אולי הוא לא מוכשר. נדע את זה בפעם אחרת. אין ספק שהוא מסור, והוא מלא תשוקה, והוא עבד על הפרויקט הזה 15 שנה, אבל הוא יצא לדרך עם ידיים קשורות מאחורי הגב, או בלשון הסרט, הוא יצא כשהוא מקורקע, כן? זאת אומרת, אתה מנסה להיות פה חברת התעופה של האמירויות, כשאתה במטוס של ריינר. זה ברור שזה לא יכול לעבוד. דבר אחרון שאני רוצה להגיד, נגיע לפוליטיקה אחר כך, זה שאם חלילה היינו בישראל במצב שבו כמו שבצרפת במלחמת העולם השנייה לא היו סרטים מהוליווד, או שברוסיה עכשיו אני חושב אין סרטים מהוליווד. נגיד היינו פה במצב שאין סרטים מהוליוודים, וקרב אוויר זה הסרט המלחמה היחיד שאנחנו יכולים לראות. בסיטואציה כזאת הייתי אומר בסדר, כי זה מה יש. אבל זה לא המצב. ובמצב שיש, המקסימום שקרב אוויר יכול להגיע אליו, ואכן מגיע אליו, שהוא לא מביך, הוא נראה סביר. האפקטים נראים בסדר, הצנות הפעולה נראות בסדר. השאלה אם זה מספיק, כי אנחנו יכולים, אנחנו לחלוטין יכולים ללכת לקולנוע ולראות סרטי מלחמה שנראים טוב. אז למה צריך לראות סרט מלחמה שנראה בסדר? כי הוא מספר את הסיפור של ששת הימים, אפשר לקרוא על זה בספר היסטוריה. לא צריך סרט בשביל זה.
אז הסרט הזה לא מספר את הסיפור של מלחמת ששת הימים, הוא גם לא מספר את הסיפור של המבצע שהוא כביכול בא לספר אותו. הוא גם לא מספר את הסיפור של גיבורים ישראלים, כי יש פה בסך הכל לדעתי שתי דמויות, ואני לא בטוח שאפשר לכנות אותם דמויות או גיבורים בסופו של דבר. אבל תראה, הפודקאסט הזה נועד בשביל לפרגן לסרטים ישראלים, ואני חושב שזו הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על סרט ממקום אחר, לפחות מבחינתי, שאני פחות מרגיש שאני רוצה לפרגן לו, ואני לא חושב שהיינו מדברים עליו ספציפית אלמלא הייתי נתקל ברעיון של רועי הורנשטיין הבמאי. הוא התראיין אצל עמיתנו בנימין טובייס בוויינט בשבוע שעבר, והאמת היא שהיו שם שני דברים ברעיון הזה שפשוט גרמו לי לרצות לדבר על הסרט. אז קודם כל יש פה ציטוט של הורנשטיין: מבצע מוקד הוא אירוע היסטורי שצריך לשים עליו זרקור, זה משוגע שלא עשו עליו סרט, שזה בעצם הטיעון שלו ללמה בעצם היה צריך לעשות את הסרט שלו. אז כאמור, קרב אוויר הוא לא סרט שעוסק בשום צורה במבצע מוקד, אין בו שום פרטים על מבצע מוקד, מה המבצע כלל, איך התבצעו ההכנות, שום דבר, אין פה אפילו קמצוץ. אז זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר שסתימת הפיות היחידה שיש היא ההדרה בקולנוע הישראלי, שהוא מאוד לא מגוון. זה דבר אפשר לומר שהוא ההפך מנכון. אני חושב שאם הקולנוע הישראלי אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל להגיד שהוא לא מגוון זה באמת, זה מגוחך. אני חושב שהקולנוע הישראלי משקף בצורה מצוינת את הגיוון של החברה הישראלית, ובאופן עקבי אנחנו רואים סיפורים מכל הפינות, מכל הקצוות, מכל הקשתות, מכל מקום. להגיד שזה אותם סיפורים שאנחנו רואים שוב ושוב, זה פשוט מגוחך. ומעבר לכך,
זאת כאילו קלישה רגילה, תמיד אומרים את זה כש
לא, אבל אתה יודע, לא צריך להסתכל רחוק בשביל להבין עד כמה זה לא נכון. אז זה משהו שהוא באמת, באמת לא ברור לי. ראינו כבר בעבר שזה אפשרי לעשות סרטי ז'אנר בארץ. הדוגמה שקופצת כמובן לראש זה מי מפחד מהזאב הרע, סרט אימה ישראלי מצוין, ויש כמובן עוד דוגמאות, וזה אפשרי לגמרי לעשות סרטי ז'אנר, זה אפשרי לגמרי לעשות סרטים לקהל רחב, סרטים מסחרים, כמו שציינת את המזח, זה אפשרי לגמרי לספר סיפורים היסטוריים, צבאיים, מלחמתיים, אפשר למצוא את הדרכים. נכון שיש לנו בעיות גדולות, ליוצרים ישראלים יש בעיות גדולות מאוד עם תקציבים, אבל כיום יותר מאי פעם באמת אפשר לעשות דברים מדהימים, עם מחשבים, עם רקעים, עם כל מיני דברים שמאפשרים דברים שבעבר היו בלתי אפשריים. גם בעצם קרב אוויר, מה שבעצם יש בו הוא מתאפשר, אני חושב שרק בזכות המקום שאנחנו נמצאים כרגע מבחינה טכנולוגית. אז בסופו של דבר, אני חושב שזה מה שגרם לי לרצות לדבר על הסרט הזה, זה באמת להגיד את הדברים האלה, להגיב לרועי הורנשטיין, שאני מבין, עבד המון המון זמן על הסרט הזה, אני יכול להבין תסכול ומרירות וכעס, אבל ראיתי את הסרט, אני באמת לא זיהיתי בו שום נקודת מבט פוליטית, לא זיהיתי בו שום דבר שיצדיק את הניסיון הזה למסגר את הסרט כאיזשהו סרט שניסו להשתיק אותו, שניסו למנוע את העשייה שלו. ובסופו של דבר יש פה סרט שהוא די ילדותי, די קלישאתי, יכול להיות אולי סדרת נוער, יש החממה, יש השמינייה, יכולה להיות גם סדרה בשם הטייסת, וזהו.
מה שאני אגיד, ואני באמת אני מסוים מאוד מאוד ענייני. קודם כל, אני לא חושב שמגיע לקולנוע ישראלי הנחות, ואם קולנוע ישראלי מנסה לעשות משהו שהוא לא מסוגל לעשות, אז זה בעיה שלו. וגם אגב, לפני פעם אחרונה דיברנו כאן על סרט של מתן יאיר, שהוא לא בדיוק במאי שעובד עם קרן שומרון, ולא התלהבתי ממנו, אז אני לא חושב שאנחנו גם מוטים פוליטית, אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי...
אני בכלל לא מתייחס לרגע לקרן שומרון, שזה דרך אגב גם מה הקשר לשומרון, לסרט שמתרחש לפני מלחמת ששת הימים.
הסרט עלה לכותרות כבר לפני 9 שנים, זה מדהים איך הזמן עובר מהר, ואורנשטיין ורץ למירי רגב, שמצידה רצה לתקשורת, ובזמנו עוד היו עושים כותרות מהסיפורים האלה, היום לדעתי זה כבר ירד לתחתית מעגל החדשות, אבל בזמנו עוד היו מתרגשים, והם באו בטענות על הטענות של הלקטורים. עכשיו, גם צריך כמובן להגיד את המובן מאליו, שכל שנה מגישים מאות סרטים, מבקשים לקבל תמיכה, וכמעט כולם נדחים. אבל הטענה, זאת אומרת, אחת ההערות שהלקטורים או הלקטורית כתבו, זה שהסרט לא מתאר את המורכבות של המלחמה. ואורנשטיין ורגב הציגו את זה כטענה שמאלנית והתנכלות פוליטית. עכשיו, בעיניי זה לא כל כך מופרך, וגם לא כל כך שמאלני, ולא כל כך חתרני, לצפות שסרט מלחמה יהיה מורכב, ויעסוק גם, נגיד, בפוסט-טראומה, ויעסוק בעוד צדדים. ואני במקרה, אני גם יכול לבסס את זה על משהו, כי אני ממש במקרה, מסיבה אחרת, צפיתי השבוע מחדש בלהציל את טוראי ריין, שזה סרט שאני חושב שקשה להכחיש, או לפחות הוא נתפס בידי רבים, כאחד מסרטי המלחמה הכי פטריוטיים והכי לוחמניים והכי פרו-מלחמה, וסרט שהיו שהגדיר אותו כסרט גיוס לצבא האמריקאי, ואני די בטוח שזה סרט שנגיד אורנשטיין לא היה מתחס אליו כמקור השראה יותר מאשר כמשהו שהוא מתנגד אליו. ובצד טוראי ריין, בצד הפטריוטיות ובצד שיר ההלל לצבא האמריקאי ולהישגיו, ובצד אסתטיזציה של המלחמה, יש גם הרבה ביקורת על המלחמה.
אני חושב שהחצי שעה הראשונה של הסרט, ה-20 דקות הראשונות של טוראי ריין, זה פשוט תשדיר שירות אנטי-מלחמתי הכי אפקטיבי שיכול להיות.
זה שנו במחלוקת, אבל מה שלא שנו במחלוקת זה שלמשל, יש שם צנע שרואים אמריקאים מבצעים פשע מלחמה, יורים בחיילים שמרימים ידיים ויורים בהם, שאפשר להגדיר כפשע מלחמה. ויש גם ייצוג של מה שהמלחמה עושה על הנפש. אז זה ממש ממש לא מופרך, וזה לא שמאלני, וזה גם לא ימני, לצפות שסרט מלחמה יהיה מורכב. אבל אני חושב שבסופו של דבר, מעבר לעניין של האפקטים וזה שכבר דיברנו עליו, וזה ברור, בקרב אוויר אין מספיק. אין מספיק רקע היסטורי, אני לא למדתי מהסרט הזה כלום.
אבנר, מזכירים את מבצע מוקד לראשונה בדקה ה-80 של הסרט. עד הדקה ה-80 זה הכל סדרת נוער. זה לא מבצע מוקד.
הטענה של הבמאי, וזה קל להגיד את זה ברעיונות, כשאתה יודע שמי שיקרא לא בהכרח ראה או יראה את הסרט, זה שכאילו, ממה שאני מבין, היומרה של הבמאי או של אנשי שלמה, שזה סרט שעוד יקרינו אותו בבתי ספר, ולא לומדים מהסרט הזה כלום. אין בו מספיק רקע היסטורי, אין בו מספיק דרמה. זה היה יכול להיות גרוע יותר, וראיתי הרבה סרטים ישראלים גרועים יותר, שיהיה ברור, אבל אני כן חושב שתשמע, קראתי את הרעיון, ברור שכל במאי בישראל ובעולם, ברור שלכל במאי יש, איך נגיד את זה, יש איזשהו פער בין התפיסה שלו של הסרט והתפיסה של המציאות של הסרט, אבל עדיין, בפעם הזאת, בעיניי קצת מוגזם. זאת אומרת, הסופרטיבים שהוא חילק לעצמו, לעומת מה שאני ראיתי. כל הרעיון הזה, כל הגישה שלו הייתה שהוא 100% וכל שאר העולם לא בסדר. הייתי מעריך אותו יותר אם הוא אומר, תשמע, עשינו, זה סרט עם כל מיני מגבלות, גם תסריטאיות וגם קונויות, אבל לא, הוא בא בגישה, תשמע, אני ראיתי נגיד את משהו שאחד מהפמליה שלו כתב בפייסבוק, זה סרט ש... לא הגיבו, 30 שנה לא הגיבו לסרט ישראלי כמו שהגיבו לסרט הזה.
ויש שוב את, את הכינוי הזה ברוני הקולנוע, שזה גם כן, כן. נרטיב ש, שרץ, שאתה זה כתבת תחקיר בערוץ 14, כאילו ש, שיש הדרה וכאילו שהשערים סגורים.
הסרט הזה, דיברת על שערים, הסרט הזה היה בעמוד האחרון של ידיעות אחרונות, בידיעה מסוג ה-copy and paste של מקומוניקט, יש לו תמיכה של 2-3 הקרנות, הכי גדולות, הוא בפצת יונייטד קינג, שזה אחד מאימפריות, אולי אימפריות התרבות הכי גדולה בארץ, קיבל קמפיין נכסי ציבור, הרעיונות בכל.
גם שניים מהכוכבים הצעירים הכי גדולים בארץ.
כן, וגם 3 אולי, או 4, אם אתה מוסיף גם את 5, גם גילי איצ'קו, כאילו גילי איצ'קו וליה קורנובסקי.
אני בכוונה לא דיברתי בכלל על הדמויות של הבנות, כי זה פשוט, סליחה, נשים, זה פשוט לא, זה פשוט, אין לי מה להגיד, כאילו באמת, לא יודע מה להגיד. אני הייתי מעריך, אתה אומר, היית מעריך את זה יותר אם הוא היה מדבר על המגבלות, אני הייתי מעריך יותר, באמת, אני מבין אותך, אתה בתוך סיטואציה, אתה נלחם לעשות את הסרט שלך, אתה נלחם על החלום שלך, זה קשה, זה לכולם קשה. יש גם במאים שכבר עשו מלא סרטים, שעדיין נלחמים באור שיניהם לעשות כל סרט, ויכולים גם תוך כדי לאבד הכל, וגם הסרט לא יצא, וגם אף אחד לא יראה אותו, והחיים באמת בתור מישהו שעושה סרטים, הם בוודאי די איומים רוב הזמן. אבל עכשיו שכבר הסיפור מאחוריך, והסרט יוצא, והוא מקבל חיבוק די גדול, אולי זה המקום, אולי זה הזמן, לא לחזור שוב על אותם דברים, ושוב להגיד שיש הדרה בקולנוע הישראלי.
אני מזמין אתכם לקרוא, זאת אומרת, שוב, אני אומר, אני מבין גם שהסרט נהנה מתעודה יחסית, ורואים אותו אנשים, אבל תקראו קומנטים בפייסבוק של מה שנקרא
הקהל,
כן, הקהל, ואנשים כתבו שם דברים הרבה יותר, אני לא אמרתי אהבה בשחקים מאלי אקספרס, זה מה שנקרא הקהל, העם, כן, הבייס, וזהו, ובוא נגיד שהמגיב שכתב את זה, זה לא נחום ברנע.
אבנר, כמה כוכבים לקרב אוויר?
בוא נגיד, ניתן את זה במושגים, מחלקת תיירות?
מה זה מחלקת תיירות?
לא, ניתן כאילו, יש, לא יודע, תיירות, פרימיום, עסקים במחלקה הראשונה, סתם, כי זה סרט על, 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 על מטוס, אז
אוקיי.
אני מנסה להתחכם. אז נגיד, מחלקת תיירות, אבל לא, אבל במושב מעבר.
מושב מעבר?
ולא ליד השירותים, כן. כאילו, לא מושב באמצע ליד השירותים, אלא מחלקת תיירות, אבל במעבר, נגיד, כזה באמצע המטוס.
מושב במעבר מוקף בילדים שאכלו מלא מלא סוכר.
אוקיי. עם כיסא אוויר מעל הבלקנים.
שני סרטים גדולים ומדוברים יצאו מצרפת בשנה שעברה. על האחד, אנטומיה של נפילה, דיברנו בפרק הקודם של הפודקאסט שלנו. על השני, הקדרה, נדבר ממש עכשיו. זוהי דרמה קולינרית ורומנטית שמתרחשת בשלהי המאה ה-19, ובמרכזה ניתן למצוא את דודן ויוז'יני, גאון גסטרונומי והבשלנית הוותיקה שלו. הם זוג, אבל הם לא נשואים, הם גרים תחת אותו הגג, אבל לא באותו החדר, הם מבשלים ארוחות חלומיות עבור חבריהם, הם מעבירים את יסודות הגסטרונומיה לדור הבא, שמיוצג כאן בידי ילדה צעירה וחמודה, אבל יותר מכל, הם מאוד מאוד נהנים להיות יחד ולעבוד יחד במטבח. ז'וליאט בינוש מככבת בתור יוז'יני, בנואם הג'ימל מגלמת דודה, הבמאי הווייטנאמי צרפתי טרן אן הונג זכה בפרס הבימוי בפסטיבל קאן האחרון עבור עבודתו כאן, והקדרה גם הועדף על פני אנטומיה של נפילה והיה הנציג הרשמי של צרפת לאוסקר. אז תאמר לי אבנר, האם התבשילים של הסרט הזה ערבו לחקך?
וואו, כמה משחקי מילים אפשר לעשות עם הסרט הזה, עוד יותר מאשר קרב אוויר. זה תמיד יהודה סתיו, היה לו את הפאנצ'לינים האלה, ללקק את האצבעות, או הטבח מאוהב, חסר קצת מלח. תשמע, אני רוצה להגיד, אני באתי לסרט הזה ברתיעה מאוד גדולה, משתי סיבות. א', אני בעיקרון פתוח לכל הסרטים, אבל אני מתעב את תרבות הפודיז והאיקוניזציה של שפים, מאוד לא אוהב סרטי שפים וסרטי אוכל, אני חושב שהתפריט זה אחד הסרטים המצליחים, הסנועים עליי בשנים האחרונות. אז כשהוא הוקרן בכאן, והייתי בכאן שנה שעברה, לא הלכתי לראות אותו, וחיכיתי כמה חודש, ראיתי אותו בהזדמנות אחרת, ובאתי בחוסר חשק, גם כמובן ידעתי איזה סוג של תבשילים, אז כצמחוני אני מן הסתם לא אוהב לראות את הדברים האלה על המסך. הסרט הפתיע אותי לטובה, כי מישהו הגדיר לי אותו כמאסטר שף. אז חשבתי שזה פשוט הסרט הזה הוא רצף של תקריבים על אוכל. ועוד אוכל מהסוג שאני לא אוכל. אבל גיליתי שיש בסרט הרבה יותר מזה. אני חושב שהדבר הכי מעניין בו זה הקשר בין הטבח והטבחית, שזה קשר יוצא דופן. הם כאילו ביחד, אבל בעצם לא. והם לפעמים ישנים ביחד ולפעמים לא, והיא זאת עם הכוח, כי היא זאת שלפעמים פותחת את הדלת ולפעמים לא, שאני חושב שזה גם מתחשב בכך לסרט תקופתי, שמתחש בשלהי המאה ה-19, זו גישה מאוד מאוד מתקדמת, וזה היה מאוד מעניין, תיאור הקשר ביניהם. חשוב גם לציין, ומוסיף עוד שכבה, הזכרת את ג'וליאט בינוש ובנואה מז'ימל, שהם כמובן שחקנים בעלי שם, אבל מעבר זה הם גם אקסים, מיתולוגיים, ויש להם ילדה משותפת,
וכשהיה בקולנוע
הצרפתי, כן. אני לא יודע אם זה מוסיף.
זה מוסיף לנו, שאנחנו כן. מדמיינים שזה מוסיף. כן. הם פשוט שחקנים מאוד קצת, טובים.
מוסיף קצת פלפל. כן, אבל אפשר, מעבר זה שהם שחקנים, אפשר להתעלם
מההיסטוריה נכון.
ביניהם, זה גם פעם ראשונה נכון. שהם מאחדים כוחות, אבל יש את המתח הזה, יש את המתח בין הדמויות, שיש עליו שכבה נוספת של מתח שקיים בין השחקן והשחקנית. זה גם סרט צרפתי מאוד, וגם אני רוצה להגיד שזה מסוג הסרטים שאין הרבה מהם היום, אני פחות מרגיש את ה... יותר נכון הרגשתי, אני תכף אוסיף איזה כוכבית, שאתה יכול בכיף ובלי להסס להמליץ לדודה שלך, לסבתא שלך, לשכנה שלך, לראות אותם. כי זה סרט שהוא, אני חושב, מענג, לא מתחכם, לא יומרני, זה גם לא סרט שבא לעשות רע לנשמה, שזה משהו שהרבה סרטים עושים, להפך. הכוכבית שלי, משהו שחיזק את הטענה שלי, שהסרט די הצליח בקופות ארצות הברית, עשו שם גם אירועים מיוחדים סביבו, סרט פלוס הקרנה פלוס ארוחה וכאלה, אז אני רק אסייג את ההמלצה הזאת, כי פרסמתי ראיון עם הבמאי, ואחד הטוקבקים היינו 10 אנשים בקולנוע לב, ו6 מאיתנו יצאו באמצע, כי זה הסרט הכי משעמם שראינו. אז אני לא יודע אם זה מייצג, ולא יודע אולי זה מפיץ, מתחרה, ששתל את הטוקבק הזה, אבל זה אלא באיזשהו סימן שאלה, של האם באמת...
לגבי הדודה.
זה לדודה והדוד, כן.
אז זהו, בזמן שאתה אמרת על הדודה, אז אני רציתי להגיד שאני מקווה שאתה צודק, כי מהחוויה שלי שהייתה לי עם הסרט, הייתה לי הרגשה שהוא קצת למטיבי לכת, במובן הזה שאתה צריך להרגיל את עצמך לקצב קצת אחר. אני קודם כל יאמר שאני גם כן כמוך מאוד הופתעתי, אני גם כן לא כל כך אוהב סרטי אוכל, פורנו אוכל, סרטים כאלה שהאוכל, לא יודע מה, פותר את כל הבעיות, או לא יודע מה, או מטאפורה לאיזה משהו, לא יודע, בכל מקרה, מאוד הפתיע אותי, מאוד מאוד נהניתי ממנו, מאוד מאוד אהבתי אותו. זה סרט בלי קונפליקט, וזה סרט בלי מתח, זה גם כן דבר מאוד נדיר בימינו. זה סרט שמבקש מהצופה לקחת את הזמן, להיכנס לקצב אחר. זה סרט שממש אני מרגיש מפעיל את כל החושים. סרט שאפשר להריח, למשש, לשמוע, כמעט לטעום. אמרת שיש הקרנות וארוחות שארגנו בארצות הברית. זה באמת משהו שלא הייתי מתנגד ללכת אליו. בדרך כלל בסרטים וסדרות על אוכל ועל מטבחים, יש קטע מלחיץ, יש קטע שיש מימד של סטרס, באדוב, בשף, של ג'ון פאברו. כאן זה בדיוק ההפך, יש רוגע, יש הרמוניה, יש זמן לספר אנקדוטות ולהתפלסף וליהנות מהיין וליהנות מהחברה. יש פה כל מיני משפטים יפים, מאוד אהבתי את המשפט נישואים זו ארוחה שמתחילה בכינוח. יש פה הנאה. הנאה מאוכל, הנאה משיחה, הנאה מטעמים שונים. מאוד אהבתי את האווירה של הסרט, את התאורה הטבעית, יש את המטבח, רוב ההתרחשויות זה הכל בתוך השטו הכפרי של הזוג, שם הם מבשלים, שם הם מתגוררים, שם הם אוכלים. כמו שאמרת, זה משהו מאוד מאוד צרפתי, גם בתבשיל שהם מכינים בסוף הסרט, גם בכלל כל השיחות וכל באמת התרבות הזאת של האוכל. הוא מכונה הנפוליון של האומנות הקולינרית, הגיבור שלנו דודה. יש אולי משהו אפשר להגיד בסרט הזה שהוא קצת שמרני, שהוא קצת מיושן, ממש אין לי בעיה עם זה, זה ממש התאים לי, זה היה כמו להתכסות בשמיכת צמר. יש פה שמחה ויש פה נחמה ויש פה תקווה, וזה הכל מתייחס לאוכל, אבל באותה מידה זה מתייחס לכל אומנות, זה מתייחס כמובן גם לקולנוע, מדברים פה גם על איך מפתחים טעם, יש פה תחושה מאוד חזקה של זמן שעובר, של חילופי דורות, וכמובן, מעל להכל, בסופו של דבר, גם מה שאתה ציינת בתור הדבר המעניין ביותר, מעבר לאוכל ומעבר לכל העניין שבלראות אנשים שמאוד טובים במה שהם עושים, פשוט עושים את מה שהם יודעים לעשות, אז כמובן שיש פה את מערכת יחסים ואת סיפור האהבה המיוחד והמאוד גדול הזה. וזהו, אני מאוד מאוד אהבתי את הסרט הזה באופן מפתיע, ואני גם עוד עודה שהיו לי בסוף הסרט דמעות בעיניים.
כן. צריך להגיד, הסוף שלו מאוד מרגש, וקורים דברים שלא היו קורים בסרט אמריקאי.
סרט יפה, באמת, תפס אותי לא מוכן.
כן. אני חושב שזה מאוד יפה, בהקשר מה שאמרת, שהוא חותר תחת שתי הקלישאות האלה, שאני פשוט מאוד לא אוהב, אחד של המטבח כמקום מלחיץ.
כאוטי.
כאוטי, שאולי הוא כזה, אבל... בפרובינציה הצרפתית בשלהי המאה ה-19.
נשמע, הם עובדים כל כך טוב ביחד, שזה באמת, אתה יודע, שירה בתנועה, זה מה שאתה רואה שם, זה פשוט הרמוניה מוחלטת. הם מתקשרים אחד עם השני דרך הבישולים שלהם, וזה גם כן משהו מאוד מאוד יפה.
וגם אין פה את הדמות של השף כגאון מגלומן.
ממש לא. בהתחלה, בסצנה הראשונה שלו, חשבתי לרגע שכן, אבל ממש כאילו רווח לי שהבנתי שלא. כאילו שאין פה איזה רע, אתה יודע, אין פה איזה משהו שאתה יודע, יש פה פשוט את החיים. חיים נחמדים, אבל... כמו שהם גם עצמם אומרים, יש לנו מזל, כאילו שיש לנו חברים כאלה נחמדים, ונראה לי שהם מאוד מעריכים את מה שיש להם. האושר הוא להמשיך לרצות את מה שיש לך, זה גם כן משפט שיש אותו בסרט.
אבל אני כן אגיד שלושה דברים לגנותו. אחד, צרפת התחכמו כשהגישו אותו לאוסקר, ולא את אנטומיה, ועובדה, הוא לא היה מועמד.
נכון, כי אם סרטים לא זוכים באוסקר, אז הם לא טובים.
לא, אבל זה כאילו הם חשבו שזה סרט קלאסי למצביע האוסקר, ואפילו מצביע האוסקר לא, אז זה מה שאני אומר.
אוקיי.
זה דבר אחד. דבר שני, שוב, תשמע, כצמחוני שגר בפריז הרבה שנים, מצאתי את עצמי לא פעם שאני במסעדה ואין לי מה לאכול חוץ את השולחן. אז ככה גם קצת הרגשתי בסרט הזה. שוב, אני לאחי הצמחוניים וכמובן עוד יותר מזה הטבעוניים, זה לא בהכרח כל כך נעים לראות את זה. וגימל, אני כן חייב להגיד שראיתי את הסרט באוקטובר, עכשיו 27 באוקטובר, משהו כזה, אני לא מאוד זוכר אותו, וגם לא מאוד רציתי לצפות בו שוב, ולא צפיתי בו שוב, לפיכך. לכן, אם נגיד היית שואל אותי על כוכבים, אז הייתי אומר שלושה כוכבים, לא יודע, חצי מזלג משלן, לא יודע מה הדירוגים. לא יותר משלושה כוכבים בשום
קונסטלציה.
בדיוק.
אוקיי. אז אני דווקא אלך לקצה השני ואתן לו 5 כוכבים.
וואו.
כן. אני בטח אצטער על זה, אבל...
היית אומר לי, הייתי רואה אותו שוב כדי... עכשיו אני אצפה בו שוב.
תראה, יכול להיות שאתה יודע, אתה עפת על אנטומיה של נפילה, ואתה יודע, יכול להיות שזה באמת... או-או. אנחנו צריכים למצוא מישהו שמאוד אהב את שניהם, ובשביל לדעת לבטח. אבל כן, הגדרה הפתיע אותי, ריגש אותי, יש לי הרגשה שהוא גם יישאר איתי, אם בא לכם להיכנס לתוך עולם אחר לשעתיים, אני ממש ממליץ שתעשו זאת. אבל לא לבוא על בטן ריקה. כמו קרב אוויר, גם היחידה ללוחמה לא ג'נטלמנית, קומדיית האקשן המלחמתית החדשה של גיא ריצ'י, מבוססת כביכול על סיפור אמיתי. במקרה הזה, סיפור שהתרחש במלחמת העולם השנייה, במרכז העלילה יחידה צבאית סודית שנשלחת למשימה בלתי אפשרית על חופי מערב אפריקה, במטרה להשבית את צי הצוללות של הנאצים, הנרי קביל מככב, לצידו אפשר למצוא את אלן ריצ'סון, המוכר מסדרת הטלוויזיה ריצ'ר, את אייזה גונזלס, שמוכרת מהסדרה בעיית שלושת הגופים בנטפליקס, וגם ווינסטון צ'רצ'יל ואיאן פלמינג מופיעים בתפקידי משנה קטנים. אבנר, מה חשבת על היחידה ללוחמה לא ג'נטלמנית?
קודם כל, אחד השמות הכי מסורבלים.
לגמרי, לא מתגלגל בשיט מהלשון.
זה כמו אשתו של שומר גן החיות. אפשר לעשות תחרות. איכשהו גם בעברית הדברים האלה תמיד נשמעים יותר מסורבל. הזכרתי קודם את הגדרה שראיתי בסוף אוקטובר, ואני לא זוכר כל כך טוב. זה קצת יותר הגיוני, כי היא עברה חצי שנה. את היחידה ללוחמה לא ג'נטלמנית ראיתי לפני, עד שזה שבוע וחצי כזה. אני לא זוכר בכלל שראיתי אותו, כי אני לא זוכר אם זה קרה בכלל. אם זאת כן...
ספר לנו כן, מה שאתה כן זוכר.
כן, לא, אני כן זוכר משהו אחד ממנו. אני זוכר שני דברים. אני זוכר שבסך הכל די נהניתי, ואני כן זוכר צנה אחת מתוכו, שאני אגיע אליה אחר כך, אבל אני רוצה להסביר מה הבעיה שלי עם הסרט, וזה שוב, זה בעיה די פשוטה ועניינית. תראה, אני לא אוהב להיות מאלה שאומרים, זה דומה לסרט ההוא. אני מרגיש שכשאנשים אומרים את זה, זה יותר name dropping שמנסה להעיד על עצמם, מאשר על הסרטים, כי מי שבאמת רואה סרטים, מבין שהם לפעמים דומים אחד לשני, לאורך מי שאחר ההיסטוריה. אבל הסרט הזה הוא מקרה חריג, כי הוא פשוט דומה מדי לסרט כלשהו, שהוא לא סתם סרט, אלא בין אחד הסרטים הגדולים אי פעם. ואני מתכוון, הוא דומה מדי לממזרים חסרי כבוד. יש פה כל כך הרבה אלמנטים שדומים לממזרים חסרי כבוד, זה שיש פה סיפור על שני צוותים יוצאי דופן שיוצאים להילחם בנאצים, זה שיש פה עיסוק באנטישמיות בצד עיסוק בגזענות נגד שחורים, זה שכמה מרגעי השיא מתרחשים במסיבה נוצצת של נאצים, השילוב בין אקשן והומור, זה שהסרט הוא סוג של פסטיש ופרודי על סרטי מלחמת העולם השנייה,
יש בו שחקן זה... מממזרים חסרי כבוד.
טיל שווייגר.
יש פה את החשיפה הגדולה, מגיעה גם כן בצורה מאוד דומה למה שקורה. אבל אני חושב שאין שום סיכוי שאתה יודע, שזה לא במודע, אתה יודע, זה לא כאילו, אני מקווה שלא ישימו לב, כאילו הלך עם זה כבר עד הסוף עם,
עם הדבר הזה. מה שאחתי להגיד זה ש... אם הייתי טרנטינו, הייתי תובע אותו, אם מלא טרנטינו עצמו, הייתי הרבה פעמים.
כן.
אבל שוב, זה פשוט דומה מדי, כאילו ברמה של למה בעצם לראות הסרט הזה עוד פעם.
ובגרסה הרבה פחות טובה, בוא נאמר, את האמת.
כן. אז לא יודע אם הרבה פחות טובה, אבל פחות טובה.
אין תחרות, אין שום תחרות.
וגם, אני חושב שאמרתי את זה גם בהקשר של שומר הברים אולי, אני באמת מהתארנים האלה שחושבים שכל סרט, עדיף לראות, גם אם זה סרט של שתי דמויות מדברות במחסן, וגם אם אתה רואה אותו באולם דיזינגוף 5, כל סרט עדיף לראות בקולנוע מאשר בבית, אבל עדיין, גם בגלל שגיא ריצ'י בדיוק עלתה סדרה בנטפליקס, סוג הסרטים שאתה רואה, וכאילו שואל את עצמך, למה לא חיכיתי חודש לראות אותו בבית, זה כאילו סרט כל כך לא מרשים, אבל סליחה, כמעט לא שמענו אותך.
אוקיי. כן. בגדול אני אוהב את גיא ריצ'י, נראה לי ראיתי כמעט את כל מה שהוא עשה כמה סרטים איומים ונוראים, אבל זה היה מזמן. מתי שהוא התייצב, והוא ככה רץ, הוא נמצא בריצה כבר כמה שנים טובות, מוציא סרט כל שנה, רק לפני רגע את מבצע פורצ'ן, והחוזה עם ג'ייק ג'ילנול, שומר טינה עם ג'ייסון סטייתם, הוציא גם את הסדרה בנטפליקס, כמו שאמרת, הג'נטלמנים, שמבוסס הסרט שהוא הוציא ב-2019, והסרט הבא שלו כבר גמור, כבר מוכן ליציאה. בקיצור, וודי אלן של ימינו, אנו. אבל יש פה בכל זאת איזשהו טוויסט. כל הפרויקטים האחרונים האלה שהזכרתי אותם, אולי חוץ מהג'נטלמנים, כולם נעשים בתקציבים משמעותית יותר קטנים, נעשים בזמן משמעותית יותר קצר, פחות ימי צילום, הם הרבה פחות שאפתנים, הם הרבה פחות מושקעים ונהנים מגימור, במובן הזה שבוא נגיד, עם הסרטים הראשונים של גיא ריצ'י, מה שהכרנו זה הכל קצבי, חיתוכים, טק, 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 הכל כל הזמן זז ורוקד, אז הסרטים האחרונים שלו הם פחות ככה, באמת מה שהופך אותם לאולי קצת יותר מתאימים, או יותר ירגישו בבית בטלוויזיה, זה מאוד בולט בג'נטלמנים דרך אגב בסדרה, זה ממש כאילו אם פעם הוא היה ממש היפר-אקטיבי, גיא ריצ'י הסרטים שלו, והם היו מין סוג של דוגמה לסגנון האופנתי של ה-MTV, מה שנקרא בזמנו וכולי, וכל הקאטים המהירים והמגניבים, אז מזה באמת נשאר מעט מאוד. אפשר להגיד מצד אחד שהוא התבגר, מצד שני יש לו כלים חדשים, או מצד שלישי אולי פשוט יש לו פחות כסף ופחות זמן לעשות את הדברים. אבל בכל מקרה, סרט של גיא ריצ'י הפך להיות משהו שאני די יכול לסמוך עליו. אני אהנה ממנו, כמו שאמרת, אני לא אזכור יותר מדי, וכך גם הפעם, יש פה קצת כיף. הבעיה הגדולה שיש לי עם הסרט הזה, שבעצם הוא מחולק לשניים, יש פה, את, כמו שאמרת, שני צוותים, בצד אחד יש את הנרי קביל ואת אלן ריצ'סון ואת החברה שלהם, הם שתים על אונייה בדרך לעיר הנמל במערב אפריקה, שם יש להם איזה משהו לעשות, ויש את מה שקורה בעיר נמל עצמה, שם מחכים להם אייזה גונזלס והעוזר שלה, הם צריכים לפתות איזה נאצי בכיר שטיל שווייגר מגלם אותו, כל החלק הזה הרבה פחות מעניין. הנרי קביל מעולה, הוא כבר עבד עם גיא ריצ'י בשם קוד מלאך, אלן ריצ'סון עוד יותר מעולה, הוא צריך דחוף לקבל סרט משלו, אין אותה מספיק בסרט, הם לא מספיק מקבלים מה לעשות, הם לא מספיק משתוללים, וזה פספוס אדיר בעיניי. מה שקורה בעיר נמל הזאת הרבה פחות מעניין. החוב לממזרים חסרי כבוד כמובן ברור, יש כאן המון המון קריצות, וכמו שאמרת אפשר בהחלט גם להגיד שהוא פשוט גונב את כל הקונספט, את כל הרעיון, את כל הסרט, ופשוט משנה את השמות. יש לגיא ריצ'י סרטים טובים יותר, אין ספק, אבל יש משהו חינני במפעל הקטן הזה שהוא בנה לעצמו בשנים האחרונות, ובסרטים שהוא מוציא בקצב, וחוץ מזה שתמיד תמיד כיף לראות נאצים מתים, ויש פה הרבה נאצים מתים.
לגבי הנאצים אני רוצה להגיד, זה הסרט השני שאני רואה בשבועיים האחרונים שמשתייך לז'אנר הלקסי הקטנאצים. הסרט האחר הוא סיסו, זה סרט פיני שיצא כבר לפני שנה, אבל בישראל הוא בעצם נהיה זמין רק בחודש האחרון, כשהוא עלה בנטפליקס הישראלי, זאת אומרת בקטלוג הישראלי של נטפליקס, שזה גם סרט של 90 דקות שמכסחים לנאצים, את הצורה, במקרה הזה זה גיבור יחיד, מין רמבו פיני שעושה את זה, ואני מסכים איתך שזה כיף, אבל זה גם קצת פחדני, אני חושב לבחור בנאצים כרעים, כי הנאצים זה הרעים האולטימטיביים, שאף אחד לא, אף אחד, אפילו בימינו, אף אחד לא בוא ויגיד שזה תלוי הקשר, או שיש פה קונטקסט, או שזה לא שחור ולבן, אז זה בחירה קצת פחדנית, אני חושב שבימינו להציג נאצים קראים זה כמעט כמו להציג חייזרים קראים. שגם אף אחד לא תופס אותם כגרמנים או כאירופאים או כלבנים.
אני מוכרח להגיד שאני מתחיל, אני לא לגמרי מסכים, אני מתחיל להרגיש שהתקופה הזאת הולכת ונגמרת. גם הרגשתי את זה שיצא אינדיאנה ג'ונס האחרון, שהוא נלחם בנאצים, וקלטתי וייב כזה של שזה כן תלוי הקשר, למשל, יכול להיות שבאמת, אתה יודע, גם הנאצים בקרוב כבר לא יהיו הרעים שכולם יכולים להסכים עליהם, גם בכל רם. אבל אני כן מסכים איתך, אני כן מסכים איתך, שלא יקרה שום דבר אם תחכו עוד כמה שבועות ותראו אותו ב-VOD. כי כאילו, זה לא סרט ש... זה לא סרט שהייתי אומר, אתם חייבים, כאילו, למהר לראות אותו בקולנוע. תמהרו לראות את הקדרה.
עזרת לי לנסח טוב יותר מה שרציתי להגיד קודם. לי זה נראה כאילו שעשו את הסרט הזה לנטפליקס, ואז החליטו להוציא אותו לקולנוע.
אפשר להגיד את זה על כל הסרטים האחרונים של גיא ריצ'י, במובן מסוים.
לא יודע, דווקא הג'נטלמנים מרגיש לי קצת יותר...
לא, חוץ מהג'נטלמנים. הג'נטלמנים עוד היה של פארמאונט, אם אני לא טועה, או של אחד האולפנים הגדולים, לפחות בשיתוף פעולה, ומאז הוא עושה כל מיני כאלה... הפקות חוץ אולפניות, שזה גם מפתיע אותי, כי הוא כאילו בא מאלדין. זה היה סיפור הצלחה קופתי, לא? כאילו, עד כמה שאני יודע, לפחות באופן כן, יחסי. כן. והוא לא המשיך לכיוון הזה, הוא כאילו לקח פנייה חדה, ומעניין מה קרה שם, אולי.
אבל אני רוצה לסיום להגיד את הדבר הכי חשוב מבחינתי.
כן.
יש בסרט הזה דמות של אחת הדמויות המובילות, זה אישה יהודיה, יקית אפילו. זה בעיניי אחת הנשים היהודיות הכי מרשימות ועוצמתיות שראינו על המסך מאז שושנה בממזרים חסרי כבוד, ומאז בכלל. הייתי בשורה אחת עם חנה סנש ושושנה. וגם יש לה מונולוג, שהייתי שמח לראות אותו, כי אני ראיתי את הסרט בעיירה שכוחת אל בקונטיקט, הייתי מאוד שמח לראות אותו, ובעיקר את המונולוג הזה עם קהל בישראל. יש מונולוג שהיא מסבירה לנאצי את ייחודו וגדולתו ושרידותו של העם היהודי. זה מונולוג שנשמע לקוח מקרב אוויר. מונולוג כל כך פרו, מלא בגאווה יהודית, לא, נראה לי קרן שומרון היו מחבקים אותו ואומרים, למה לא עושים דברים כאלה בישראל? יש הדרה של מונולוגים כאלה. בעיניי אחד המונולוגים הכי מלאי גאווה יהודית ששמעתי בקולנוע מזמן. זה גם לא כך מפתיע, כי לדעתי גיא ריצ'י הוא חובב ישראל גדול, הוא חובב יהדות גדול. לא יודע אם זה משהו היה עם מדונה, והכניס אותו לקבלה, או הוא היה בית זוג של מדונה, נכון?
נכון.
כן, אולי זה מאז. אני זוכר איזה רעיון שלו עם שירית גל מוויינט, שהוא דיבר על אהבתו לישראל או לעברית או ליהדות.
אני מאוד מאוד אשמח זה... לראות את הטייק של כן. גיא ריצ'י על הסיפור הישראלי, כן. אבל אני מוכרח להגיד שבמקרה של הדמות הזאת אני הרגשתי שזה קצת רנדומלי. אוקיי. וכל הזמן גם רציתי לחזור לאונייה. כי פשוט זה לא... יותר מדי נגרר, כל הקצת הזה שהיה צריך לקרות איתם, לקח לו המון זמן לקרות. אבל בסדר.
יש את הספר שעורר הרבה, עורר ועדיין מעורר תעודה, יצא לפני שנתיים, העולם אוהב יהודים מתים. אפשר לעשות ספר המשך, העולם אוהב נאצים מתים. אני חושב, אחד מתתי הז'אנרים הכי פופולריים.
אני סקרן, אני סקרן לראות את המספרים. כמה מהעולם עדיין שמח לראות נאצים מתים, וכמה מהעולם כבר אומר...
שמחים.
אולי די כבר, אולי די, מה הנאצים הזה עשה לך? למה אתה ישר חושב שהוא רע? מה?
אני לא חושב שזה, יש כזה שיח. אני חושב שעדיין, יש די קונצנזוס שלהרוג נאצים זה טוב.
עדיין מותר.
כן.
כן, אז איך הוא מסרט הזה? היחידה ללוחמה לא ג'נטלמנית, אבנר, כמה כוכבים?
זה 3 כוכבים קלאסי.
כן, כן, אתה צודק.
כן.
זה 3 כוכבים קלאסי מלמטה, מגרד כזה מלמטה. יותר קרוב ממש, ל-2.5 מ-3.5, אבל עדיין. גיא ריצ'י, לא מאכזב. או שאולי קצת מאכזב, לא יודע. כבר למעלה מ-30 שנה שז'וליאט בינוש היא השחקנית הצרפתייה הכי מפורסמת בעולם, והיא ללא ספק גם אחת הטובות והמגוונות שבהן. לכבוד יום הולדתה ה-60 שחל לפני כמה שבועות, אבנר ואני החלטנו לחזור אחורה אל הפילמוגרפיה העשירה והמפוארת שלה, ולדלות משם את הטופ 5 שלנו. אבנר, מקום 5 בבקשה.
קודם, אני רוצה להגיד, אני היום יותר שלילי ממה שהייתי אי פעם, למרות שהאביב התחיל ו... ואביב פורח, אבל אני אמשיך את הנימה שלילית ואגיד שאני לא כך אוהב את ג'וליאט בינוש, אז רק שהמאזינות והמאזינים ידעו שזה בא ממך.
היא לא אחת הפייבוריטיות שלך.
כן.
בסדר.
כן.
לגיטימי.
ברור שש...
יכולת להגיד לי את זה קודם. ברור ששווה. יכולת להגיד לי. יכולת, כאילו, היינו מחליטים על משהו אחר, אתה יודע.
לא, זה דווקא התאים לפעמים טוב לבוא למשהו בנקודת מבט מאוד נטול, עניינית ולא לא, לא מעריצה.
אז מה מצאת?
בכל מקרה.
מה מצאת בתהליך כן. הזה, אבנר? שתף אותנו, מקום לא, חמישי.
כן. כמובן היא עשתה הרבה סרטים, כולל אחד עם עמוס גיטאי. לדעתי, אגב, הסרט שלה עם עמוס גיטאי זה הסרט הכי גרוע של עמוס גיטאי, שזה לא...
תחרות קשה, אבנר.
זה לא תחרות, זה בדיוק, כן? זה לא קל.
יאללה, מקום חמישי, אבנר, תפסיק למשוך זמן. מקום חמישי.
כן, בסרט שכבר דיברנו עליו בהקשר אחר, בדירוג הדבילי שעשיתי של סרטי מדבר, הפצוע האנגלי, בגלל שכבר דיברתי עליו, אני שם אותו במקום החמישי. אני כן חושב שזה הסרט שלא יודע אם גילה אותה להוליווד, אבל זה בטח הסרט שהפך אותה לשם מוכר בכל בית, והיא גם זכתה עליו באוסקר השחקנית משנה, שלדעתי זה היה סנסציה, ובינוש בעצמה לא ציפתה לזה, והיא עלתה לבמה מופתעת, עלתי בלי להכין נאום, והנאום שלה זה אחד מנאומי האוסקר הכי חמודים, ושוב, כפי שאמרתי, זה סרט נפלא, וכל דבר בו נפלא, אז כמובן גם ההופעה של בינוש.
היה לך מאוד קשה להרכיב את הרשימה, ואיך אני יודע את זה? כי אמרת בפרק הקודם שאתה לא ממחזר בחירות, אבל הפעם לא הייתה לך ברירה, היית חייב להשתמש בשביל להשלים חמש, היית חייב לקחת את הפצוע האנגלי, אבל בסדר.
בחרתי אותו גם בגלל הנאום, פשוט כי...
גם בגלל הנאום החמוד, סרט חשוב בקריירה שלה.
טופ 10 נאומי אוסקר.
ואני חושב שהסרט שגילה אותה להוליווד, אבל היה הקלות הבלתי נסבלת של הקיום. פצוע אנגלי ללא ספק שם אותה בליגה אחרת, בזה אין ספק. אוקיי, המקום החמישי שלך, הפצוע אנגלי, המקום החמישי שלי, שיניתי אותו ממש רגע לפני שהתחלנו את ההקלטה הזאת של הפודקאסט, רציתי לבחור את העננים של סילס מריה ואת הייליף, בשנים האחרונות אני פוגש את ג'וליאט בינוש בעיקר בפסטיבלי קולנוע, כל מיני סרטים אומנותיים שבדרך כלל לא זוכים להפצה אחר כך. בכל מקרה, החלטתי לא לבחור אותם, ובמקום זה אני הולך לבחור את הגדרה במקום החמישי. מאוד אהבתי את הגדרה, כמו שאמרתי קודם, וזה ללא ספק הסרט של בינו שהכי אהבתי בעשור האחרון לפחות, אולי יותר. אז זה מספיק בשבילי, בשביל לשים אותו במקום החמישי. הגדרה, מקום רביעי, אבנר.
כן, טוב, פה אני מתחיל עם ההתחכמויות. אני מחלתי את העולם על פי דן.
וואו.
שזה דרמה, קומדיה רומנטית, יותר דרמה קומית רומנטית עם סטיב קרל, שאני חושב שהיא מגלמת את הבת זוג של אח שלו, ואז כמובן קורה ביניהם משהו. סרט מקסים, וגם יש בו פשוט צנה אחת שאני לא אשכח בחיים, שזה צנה של שניהם באמבטיה, שזה בעיניי אחת הצנות האירוטיות הכי יפות. שזכורות לי בקולנוע. רוב הסרטים האמריקאים שלה נעים בין סרטי פסטיבלים, בין דברים כמו גודזילה, אבל היו גם סרטים יותר באמצע. זה דוגמה כזאת, כן.
יפה, אני אף פעם לא ראיתי את הסרט הזה. מוכרח להודות, לא יצא לי. אבל אולי כעת, אחרי שסיפרת לנו על סצנת האמבטיה, נתת רעיון. המקום הרביעי שלי גם כן לא התחכמות, אבל ככה דחסתי שניים ביחד, קוד סודי ומחבואים, שני שיתופי הפעולה של ג'וליאט בינוש עם הבמאי האוסטרי מיכאל הנקה, במחבואים מ-2005 היא ודניאל אוטי מגלמים זוג בורגני שמתחיל לקבל קלטות וידאו מסתוריות ומאיימות, בקוד סודי משנת 2000 אנחנו רואים אוסף חידתי של סיפורים שבמרכזם אי הבנות ובעיות תקשורת, שתי הופעות מאוד שונות אחת מהשנייה, אבל מאוד מאוד מרשימות וחזקות. מחבואים זה לא בדיוק סרט שהיא במרכז, יותר דניאל אוטי, אבל עדיין היא מאוד טובה שם. ובקוד סודי זה ממש טור דה פורס, זה סרט כזה קצת אבסטרקטי, קצת סתום, שני הסרטים קצת סתומים, או הרבה סתומים, אבל קוד סודי יותר, וזה מאפשר לה להגיע גם לכל מיני נקודות קיצוניות מאוד. ואני זוכר את הסרט הזה חזק מאוד מאז שראיתי אותו בפעם הראשונה בפסטיבל הקולנוע של ירושלים, לפני שנים רבות. אז כן, מקום רביעי, קוד סודי במחבואים. אבנר, מי שלח את הקלטות במחבואים, אם כבר אנחנו מדברים על מחבואים?
אני יודע
מה, להגיע מה נסגר עם זה? כן. מה, אתה עוד תגיע לזה? בסדר, אוקיי. כן. אז זה המקום הרביעי שלי. אבנר, מה המקום השלישי כן. שלך?
רציתי גם להוסיף, אגב, שג'ולט בינוש, מעבר לזה שהיא הופיעה אצל גיטה, יש לה מקום בהיסטוריה של הקולנוע הישראלי, כי היא יושב ראש חבר שופטים שהעניק לנדב לפיד את דוב הזהב בפסטיבל ברלין, על מילים מרדפות, אפשר להגיד שהיא זאת שנתנה לקולנוע הישראלי את אחד הפרסים הכי חשובים שלו, אי פעם.
יפה מאוד, ג'ולט.
תאהבו את זה או לא, אבל כן, אבל זה מה שהיא עשתה. המקום השלישי שלי, גם חצי התחכמות, כי זה לא הסרט שהכי זוכרים, נזק. מ-1992, סרט של לואי מל. אמרנו שבעולם על פי דן היא מגלמת את הבת זוג של אח של הגיבור, אז פה היא מגלמת את הבת זוג של
זה המוטיב החוזר של הבחירות שלך, מעניין.
פה היא מגלמת את הבת זוג של הבן של הגיבור, תשמע, מה לעשות? היא סגיל מה הרבה תפקידים כאלה, ואמרתי שבעולם על פי דן יש סצנה, אז פה יש, זה יותר מאשר סצנה אירוטית, זה פשוט סצנת סקס. מאוד מאוד חזקה ומלאת תשוקה, ובאמת היא נשכחת, זה פשוט סרט שראיתי מזמן, 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 כילד או כנער, במקרה אני חושב, מהתקופות שהיינו רואים סרטים בטלוויזיה במקרה, וסרט מאוד חזק, עובדה שאני זוכר אותו, כי אני זוכר אותו, הוא נראה לי יותר טוב מאשר את הגדרה, או יותר מאשר את גיי ריצ'י, ועברו 25 שנה, פחות או יותר.
ג'רמי איירונס. בסיום.
גרמה, ותשמע, לואי מל, בכל זאת במאי רציני. וזה בדיוק בתקופת המעבר שלה, בין להיות כוכבת אינדי צרפתייה, ללהיות שם הוליוודי.
מתחילה לפרוץ. נכון.
כן.
יפה, בחירה יפה. מקום שלישי שלי, Certified Copy, של אבאס קוריסטמי מ-2010, במאי האיראני. זה הסרט המערבי הראשון שלו, אם אני לא טועה. סרט בסגנון הולכים ומדברים, כזה כמו לפני הזריחה, בעלת חנות עתיקות צרפתייה והיסטוריון אמנות בריטי מבלים כמה שעות בהסתובבות בתוסקנה, פתאום בנקודת האמצע של הסרט מערכת היחסים שלהם משתנה באופן מפתיע ולא מוסבר ולא ברור, זה יוצר דינמיקה מאוד מעניינת, כל הסרט הזה הוא בעצם בנוי על דינמיקה מאוד מעניינת בין שתי הדמויות, על מערכת היחסים שלהם, זה סרט שמתעסק באותנטיות, במקוריות, מדבר על חיקוי, על העתקה, על נקודות מבט, על מערכות יחסים, כמובן גם על אומנות באופן כללי ועל קולנוע באופן ספציפי, ובינוש זכתה בפרס השחקנית בפסטיבל כאן, על הופעתה כאן. בכל מקרה, זה לא סרט מאוד מאוד מוכר וידוע, אם אתם אוהבים את לפני הזריחה, לדעתי כדאי שתיתנו גם צ'אנס ל-Certified Copy, מקום שלישי שלי. אבנר, מקום שני.
כן, גם נראה לי שבינוש עם השחקניות היחידות, שזכו גם באוסקר, גם בסזאר, האוסקר הצרפתי, גם בקאן, גם בברלין וגם בוונציה.
נכון מאוד.
אבל המקום השני שלי זה עוד לפני טרום ימי השחיות בפרסים, בחירה די צפויה, הנאהבים מפריז,
וואו.
לזמן דופונף, סרט של לאו קראקס, שגם נתיה בן זוג שלה, זה גם קלאסי לקולנוע הצרפתי, שדיברנו קודם על לעבוד עם האקסים, שזה מאוד טיפוסי לקולנוע הצרפתי, אבל גם עם לעבוד עם הבן זוג שלך. אני חושב שהנאהבים מפריז זה אחד הנציגים הכי בולטים, גם של סרטים על פריז, גם של קולנוע הצרפתי עכשווי, גם של הקולנוע האירופאי האמנותי של שנות ה-80 וה-90, שזה חושב סוג עשייה מאוד ספציפי, שכבר לא באמת קיים היום. סרט שהוא סרט צרפתי, שהיה מאוד פופולרי במולדתו, ואני גם חושב שהפך לסוג של פולחן, גם בישראל וגם באמריקה. אגב, טריוויה מעניינת, אנחנו כבר שוכחים את העניין הזה שהיה קורונה, וסגרו את הבתי קולנוע, ואז פתחו אותם, כשסתם עשיתי גוגל על הסרט בעברית, אז ראיתי שזה הסרט של סינמטק תל אביב, אחד הסרטים הראשונים שהוא הקרין, כשהוא פתח את שעריו אחרי הקורונה. אז גם יש לו את הציון דרך הזה.
יפה מאוד, המקום השני שלי, כחול, החלק הראשון בטרילוגיית הצבעים של קשישטוף קישלובסקי הפולני מ-1993, אחד התפקידים היותר מפורסמים של בינוש, אחד מסרטי הארט-האוס הכי מפורסמים של שנות ה-90. בינוש מגלמת אישה צעירה שמאבדת את בעלה ואת ביתה בתאונה מחרידה, הבעל היה מלחין מפורסם. הדמות של בינוש מתנתקת לחלוטין מחיי הקודמים, מנסה להתחיל מחדש, מאפס. אני מוכרח להגיד שהיה לי מאוד מעניין לחזור לסרט הזה לאחרונה, אחרי כל השנים, מאז שראיתי אותו בקולנוע בפעם הראשונה. כן, לא סתם כל כך החזיקו מיקי שלובסקי, זה אולי לא היצירת מופת הגדולה שלו, אבל זה סרט ממש ממש טוב, אז מקום שני שלי כחול. אבנר, הגענו למקום הראשון, ויש לי הרגשה, כי קודם קצת ספוילר, אבל בוא תגיד לנו, בבקשה, מקום ראשון.
כן, כן, לא, זה הולך להיות משעמם, דילגתי על הקלות בלתי נסבלת של הקיום, ועל קישלובסקי, ועל שוקולד, שזה גם סרט משמעותי, כי הוא גם שמייצג איזשהו סוג של קולנוע פופולרי, שהיה מאוד פופולרי וכבר לא כך קיים, וגם כמובן כל מיני סרטים צרפתיים.
וטוב שכך.
הייתי יכול להתחכם, כן, סרטי לאסה הלסטרום.
זה הסרט של לאסה הלסטרום, כאילו אחר כך הוא פשוט עשה את אותו סרט שוב ושוב.
כן, נכון. וכמובן הייתי יכול להתחכם עם כל מיני סרטים צרפתיים. עוד שאגב, מה שמעניין בז'וליאט בינוש, זה שרוב הסרטים הבולטים שלה, הם לא סרטים של במאים צרפתיים. או במאים הוליוודיים, או קישלובסקי, או הנקה. אז המקום הראשון שלי זה מחבואים, אני פשוט חושב שזה אחד הסרטים האירופאים המשמעותיים שדורנו, הכי רלוונטי שיש, רלוונטי מתמיד, העיסוק שלו בקולוניאליזם ופוסט-קולוניאליזם, והשמעה על קולוניאליזם, והמתח בין מאגרים וצרפתים שהם לא מאגרים, וכל השאלה, כל הכוח של המצלמה, והמעקב, המתח בין המתבונן ומי שמתבוננים בו, כל כך הרבה, והאלימות.
בורגנות.
בורגנות, רצח עם, כל מה שאתה רוצה, בצורה אורגנית. זה לא נראה כמו סרט שעשו אותו כדי שהוא יהיה כזה. כמובן הכל ביד אמן של הנקה, שהוא מגדולי הבמאים. אני לא בטוח עד כמה בינוש היא... הדבר בהכרח הכי בולט בסרט, אבל זה בטח הסרט הכי... אבל היא כן משמעותית שם. אני לא בטוח שזה סרט של שחקנים, זה מה שאני מנסה להגיד. יותר, אני חושב שזה קצת יותר סרט של תסריט ושל בימוי, אבל זה פשוט אחד הסרטים הכי משמעותיים, והיא מופיעה בו. אז לכן היה לי, נראה לי מתבקש לשים אותו במקום הראשון.
יפה מאוד. מה מי שלח את הקלטות, אבנר?
מה השאלה הייתה?
מי שלח את הקלטות? מי שלח את הקלטות, כן.
עד היום לא נדע. זה כמו מה יש במזוודה.
אין לך איזה תיאוריה חדשה, משהו?
הילדים שלהם, לא?
זה נרמז, זה נרמז בשעות האחרון. אני הבנתי שהתיאוריה זה שעכשיו זה שהנקה הוא זה ששלח את הקלטות. אבל אתה מכיר את הסיפור על איך נולד לו הרעיון לסרט?
לא.
הוא ראה את כביש אבוד.
או, מעניין.
כן.
מעניין?
כן, מעניין מאוד.
מעניין.
הגענו למקום הראשון שלי, אני בחרתי את המקום השני שלך, אני בחרתי את הנאהבים מפריז. זה הסרט שגרם לי להתאהב בז'וליאט בינוש. בניגוד למה שהשתמע אולי בהתחלה, אני לא איזה פאנבוי של ז'וליאט בינוש. מלא מלא זמן לא חשבתי עליה פתאום עם הגדרה ועם המולדת שלה, זה חזר לי. אבל זה הסרט, כמו שאמרת, ההפקה הסתבכה, חרגו מהתקציב, הסטים נשרפו, הקריירה של ליאו קראקס נכנסה להקפאה עמוקה, מלא זמן אחר כך הוא לא עשה סרט. אבל יש פה פשוט דברים כל כך מרהיבים ומסעירים בסרט הזה, שגם בזמן אמת שראיתי אותו נראה לי שנה אחרי שהוא יצא, בסינמטק ירושלים, בתור נער, ויש פה פשוט דברים שנשארו איתי באמת מאז. זה סרט מסעיר, גדול מהחיים, אני גם מאוד אוהב את הסוף שלו, וזה המקום הראשון שלי, הנאהבים מפריז. ז'וליאט בינוש, בת 60. מזל טוב.
כן.
אוהבים אותך, ז'וליאט. טוב, נראה לי שהגענו לסופה של תוכנית נוספת של סינימה סבבה. אבנר, היה תענוג כרגיל.
אני כולה שלי.
תודה רבה לכם ולכן על ההזנה. אתם יכולים לספר לחברים ולחברות שלכם על הפודקאסט שלנו. תרגישו חופשיים לדרג אותנו באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אפל, גוגל, אמזון. תרגישו חופשיים לעקוב אחרינו. אנחנו אוהבים שיש לנו עוקבים חדשים. בלחיצת כפתור. לא תפספסו אף פרק. בינתיים תהיו בריאים, תמשיכו לראות סרטים, והכי הכי חשוב, תשמרו על עצמכם. ביי.
ביי.
ביי, נתראה, נשתמע.
ביי.
ביי. ביי. ביי.